השיעור היום מוקדש להצלחה בעזרת השם של ניתאי, לימור והילדים, נודה לכולכם, תלמדו לזכותם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ולתמוך בשיעורים, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ממדלת במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה השביעית בעמוד א' ונסיים במשנה בממה עמוד א', השיעור היום יהיה 15 דקות. אתמול בשיעור הזכרנו את המצווה של ערבה שהיו עושים במקדש, וגם הזכרנו שאחרי המקדש בזמן הגמרא עדיין היה את המנהג הזה, זכר למקדש. היום נראה את היסודות של אותה מצווה ונחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נדבר על המקור של המצווה במקדש, בחלק השני על המצווה לא במקדש, בחלק השלישי נראה שני דינים לגבי אותה מצווה, ובחלק הרביעי נראה נספח. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, זה לא בדיוק לפי סדר הגמרא, וזה המקור למצוות ערבה במקדש. ואת החלק הזה נחלק לשני סעיפים, בסעיף הראשון נראה את המקור עצמו, בסעיף השני נראה דיון שמובא אגב זה. אז הסעיף הראשון, מה המקור? אבא שאול לומד את זה מזה שכתוב ערבי נחל, לשון רבים, זה אומר שיש שתי מצוות עם ערבה, אחת בלולב ואחת במקדש. רבנן לעומת זאת, וגם רבי יוחנן אומר את זה, אומרים שלומדים את זה פשוט מהלכה למשה מסיני. אז זה הסעיף הראשון, המקור. הסעיף השני זה שהגמרא מביאה דיון על הערבה, ושתוך כדי הדיון מובא מה שהרגע אמרנו, שרבי יוחנן לומד את זה הלכה למשה מסיני. מה הדיון? הדיון הוא שריש לקיש מחדש שלמרות שבדרך כלל כהנים בעלי מומים אסור להם להיכנס לאזור שמערבית למזבח, כלומר בין המזבח לבין האולם, בכל זאת גם הם יכולים להצטרף להקפת המזבח עם הערבות, אפילו שכשמקיפים את המזבח נכנסים גם לאותו אזור מערבי. התוספות מסבירים כי האיסור להיכנס זה רק מעלה מדרבנן. אז עכשיו שיש מצווה על כל הכהנים להקיף, אז גם הם יכולים, וזה גובר על אותה מעלה מדרבנן. זה מה שאומר ריש לקיש, ועל זה מגיב רבי יוחנן בשתי המילים הבאות. הוא אומר, מי אמרה? מה הכוונה מי אמרה? אז כאן יש שתי הבנות בגמרה. הבנה ראשונה זה שהוא מפקפק בעצם המצווה הזאת של הקפת המזבח בערבה. מי אמר שבכלל יש מצווה כזאת שהיא תגבור על האיסור של הכהנים להיכנס מערבית למזבח? זאת ההבנה הראשונה, ועל זה מקשה הגמרה, מה זה מי אמרה? הרי אתה עצמך, רבי יוחנן, אמרת שזה הלכה משה מסיני. לכן הגמרא באמת תוכה את ההבנה הזאת ומביאה הבנה שנייה שהוא לא התכוון לפקפק בעצם הדין של ערבה, הוא רק פקפק בהיתר של ריש לקיש שגם כהנים בעלי מומים יכולים להקיף גם בצד המערבי. זה הדיון בין ריש לקיש לרבי יוחנן, וכאמור הסיבה שהבאנו את זה, זה כי תוך כדי הזכרנו את זה שרבי יוחנן עצמו אמר שמצוות ערבה היא הלכה למשה מסיני. עד כאן הסעיף השני, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, המקור למצוות ערבה במקדש, או מערבי נחל, או הלכה למשה מסיני. החלק השני זה לגבי מצוות ערבה שלא במקדש. כלומר, מה שאמרנו מקודם שמצוות ערבה זה מדאורייתא, זה היה במקדש ראשון. אחרי זה יצאו לגלות, ואז בסוף תקופת הגלות או בתחילת זמן המקדש, אז הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, חידשו את המצווה הזאת שוב, והם חידשו אותה לא רק במקדש, אלא גם מחוץ למקדש. ויש כאן מחלוקת מה היה התוקף של אותה תקנת נביאים. לפי רבי יהושע בן לוי, זה רק היה מנהג נביאים, כלומר הם לא תקנו שכולם יעשו את זה, הם פשוט נהגו כך בעצמם. לפי רבי יוחנן זה היה יסוד נביאים, כלומר הם ממש ייסדו ותקנו לחדש את אותה מצווה. שוב, לרבי יהושע בן לוי זה מנהג נביאים, לרבי יוחנן זה יסוד נביאים. זאת המחלוקת, ועכשיו נעיר על זה שלוש הערות או דיונים. הערה אחת מאוד יסודית זה שהגמרא בסוף עמוד א' מבינה בהתחלה שאותם נביאים בעצם פשוט חידשו את המצווה בבית המקדש עצמו, כי הרי כאמור מדובר בנביאים שהיו בסוף הגלות בתחילת בית שני, וממילא הגמרא מקשה, מה אתה אומר שזה מנהג נביאים או יסוד נביאים? מה קרה למצווה מדאורייתא? הרי אמרנו שזה מצווה מדאורייתא, זה שיצאנו לגלות וחזרנו זה לא מעלים את המצווה, למה זה כבר לא דאורייתא? זאת הקושייה, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, כמובן שזה באמת דאורייתא, זה הלכה למשה סיני. מה שאותם נביאים עשו זה לא חידשו שום דבר, אלא פשוט שגולי בבל שכחו חלק מהמצוות. אז בין השאר הם הזכירו גם את אותה מצווה. זאת תשובה אחת. כמובן שהתשובה הזאת מתאימה רק לרבי יוחנן שאומר שזה יסוד נביאים ולא רק מנהג נביאים. הבעיה עם התשובה הזאת זה שרבי יוחנן עצמו אמר שגולי בבל לא שכחו את המצוות. לכן לא יכול להיות שהם שכחו והם הזכירו. לכן הגמרא מביאה תשובה אחרת שבאמת בבית המקדש, גם בית המקדש השני, זה היה ונשאר דאורייתא, הלכה למשה מסיני. מה שאותם נביאים חידשו זה בגבולין, כלומר לא במקדש, ששם זה באמת מנהג או יסוד נביאים. אז זאת הערה ראשונה, גם בבית שני זה היה דאורייתא, מה שהנביאים חידשו זה שגם במדינה יהיה את מצוות ערבה. עד כאן הערה ראשונה. הערה שנייה, זה לא בגמרא, זה בראשונים, זה מה היחס בין אותה תקנת נביאים לבין ימינו. הרי אותה תקנת נביאים כאמור הייתה בתחילת בית שני, כלומר זה לא היה ממש זכר למקדש, כי הרי היה בית מקדש. לעומת זאת בימינו אין מקדש, וזה רק זכר למקדש. אז מה היחס בין מה שאנחנו עושים היום לבין אותה תקנת נביאים? אז בזה יש שני כיוונים בראשונים. ברש"י משמע שאותה תקנת נביאים נמשכת עד היום, כלומר כשאותם נביאים תקנו שזה יהיה גם בגבולין, הם תקנו את זה ליום אחד, ואותה תקנה היא גם מצוות הערבה, שאנחנו עושים היום גם כשאין בית מקדש. כך משמע ברש"י. לעומת זאת, בהרבה ראשונים אחרים משמע שמדובר בשני דברים שונים. אותה תקנת נביאים לא הייתה רק ליום אחד, אלא לכל שבעה, והיא לא הייתה זכר למקדש, אלא פשוט הרחבה של המצווה במקדש. לעומת זאת, אחרי החורבן, זה היה רק מנהג ורק ליום אחד, ורק זכר למקדש. אז שוב, תקנת הנביאים הייתה בזמן בית שני, וזה או מנהג או יסוד נביאים. אחרי החורבן, לפי רש"י זה המשך של אותה תקנה, לראשונים אחרים זה משהו חדש, זכר למקדש. עד כאן הערה שנייה. הערה שלישית, בשליש העליון של עמוד ב', הגמרא מביאה נפקמינה בין האם זה יסוד נביאים או רק מנהג נביאים, וזה האם מברכים על נטילת ערבה שלא במקדש. אם זה היה יסוד נביאים, אז מברכים, כי זה ממש מצווה. אם זה היה מנהג נביאים, אז לא. והגמרא מביאה את העדות של שני חכמים שקראו להם אייבו, אחד זה אייבו אבא של רב, שהעיד על רבי אלעזר ברבי צדוק, ואחד זה אייבו הנכד של רב, שהעיד על רב עצמו, שהם היו חובטים ערבה בלי ברכה. אז מכאן שהם הבינו שזה רק מנהג נביאים, ובסוגריים גם נעיר שרב הרי היה אחרי בית שני, ובכל זאת הגמרא מכניסה אותו לדיון, האם זה היה מנהג נביאים או יסוד נביאים, אז מכאן לכאורה משמע כמו רש"י, שאותו מנהג או יסוד נביאים לא מתייחס רק לזמן המקדש, אלא גם למה שאחרי. עד כאן הסעיף הראשון לגבי ערבה שלא במקדש. ראינו את מנהג או יסוד הנביאים, הסברנו שזה מתייחס לא למקדש אלא רק לגבולין, ראינו שלפי רש"י זה בעצם אותה מצווה של ימינו, לראשונים אחרים זה לא, וראינו נפקמין האם זה יסוד או מנהג, האם מברכים או לא. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני, שזה לוקח אותנו חזרה לתחילת הגמרא, בשורה השביעית בעמוד א', זה ששואלת הגמרא לגבי מה שאנחנו עושים היום, זכר למקדש. היום כאמור אנחנו עושים זכר למקדש רק יום אחד, לפי רש"י זה בעצם המשך תקנת הנביאים, לפי ראשונים אחרים זה משהו מאוחר יותר שנעשה זכר למקדש. בכל אופן הגמרא שואלת על זה, למה זה שונה מזכר למקדש של לולב? הרי לגבי לולב ראינו שרבי יוחנן בן זכאי תיקן שבמדינה יעשו שבעה ימים בדיוק כמו במקדש. אז למה בערבה כשעושים זכר למקדש מקדש, עושים רק יום אחד, למה לא תקנו שיהיה כל שבעת הימים, בדיוק כמו במקדש? על זה עונה הגמרא שלוש תשובות בשם רבה, את השתיים הראשונות היא דוחה. תשובה ראשונה זה שהאמת היא שגם בערבה רוצים שנעשה שבעה ימים כמו במקדש, ואנחנו עושים שבעה ימים כמו במקדש. איפה? בלולב עצמו. הרי בלולב יש גם ערבה. אז אותה ערבה משמשת גם למצוות ארבעת המינים, וגם למצוות ערבה זכר למקדש. זאת התשובה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, אי אפשר. אי אפשר שאותה נטילת ערבה תשמש גם למצוות ארבעת המינים, וגם למצוות ערבה. למה אי אפשר? את זה נאמר עוד מעט בסוגריים. בכל אופן כרגע נקבל שאי אפשר. אז את התשובה הראשונה דחינו, ואנחנו עוברים לשתי התשובות הבאות. לפי שתי התשובות הבאות, הגמרא באמת מקבלת את העובדה שבמצוות ערבה באמת יש רק יום אחד, והיא מנסה להסביר למה כאן תקנו רק יום אחד, ובלולב שבעה. למה? אז התשובה השנייה אומרת, כי מצוות ערבה זה פשוט פחות חשוב, כי ערבה זה רק דרבנן, ולולב זה דאורייתא. אבל את זה הגמרא מיד דוחה, כי הרי אמרנו מקודם שערבה זה גם דאורייתא. לכן תשובה שלישית, שהיא זאת שמתקבלת, וזה שיש הבדל ביחס לגבולין, כלומר למה שלא במקדש, בין ערבה לבין לולב. בלולב, הרי גם מדאורייתא יש מצווה יום אחד בגבולין. בערבה לעומת זאת, מדאורייתא אין שום דבר בגבולין. ממילא ברור שבלולב, הגבולין יותר חזקים מאשר הגבולין בערבה. ממילא כשחזל תקנו בגבולין זכר למקדש, אז בלולב הם יכולים להרחיב הרבה יותר, כי לולב באמת קשור לגבולין אפילו מדאורייתא. לעומת זאת בערבה, כיוון ששם אין שום קשר לגבולין מדאורייתא, אז שם הם פחות מרשים לעצמם להרחיב, ומוסיפים רק יום אחד שיהיה איזשהו זכר סמלי גם בגבולין למקדש. עד כאן הסעיף השני בחלק הזה של הערבה שלא במקדש. בסעיף הראשון דיברנו על המקור לערבה בגבולין ואחרי המקדש, האם זה מנהג או יסוד נביאים, ובסעיף השני דיברנו על למה היום בזכר למקדש יש רק יום אחד בניגוד ללולב ששם זה שבעה ימים. עד כאן החלק השני, ועכשיו בחלק השלישי אנחנו עוזבים את הנושא של היסוד של המצווה ועוברים לשני דיונים על ההלכות של מצוות ערבה עצמה. הדיון הראשון אפשר לומר שהוא מובא אגב מה שראינו בחלק הקודם. בחלק הקודם אמרנו שלא יכול להיות שבנטילת לולב אנחנו יוצאים מדי חובה אגב זה גם במצוות ערבה. למה זה לא יכול להיות? אז כאן יש שני כיוונים בגמרא, כיוון אחד בשליש העליון של עמוד א', כיוון שני ממש בתחילת עמוד ב'. בעמוד א' אומרת הגמרא שהוא לא יכול לצאת ידי חובה בערבה שבלולב גם בשביל מצוות ערבה, פשוט כי הוא כבר נוטל את זה בשביל מצוות לולב. אבל באמת אומרת הגמרא, אם הוא ייטול פעמיים, פעם אחת בשביל הלולב ופעם אחת בשביל מצוות ערבה, אז באמת הוא כן יצא ידי חובה לשניהם. אבל הבעיה היא שאנשים פשוט לא עושים את זה, לכן לא יכול להיות שעל זה חז"ל סמכו כשהם תקנו את מצוות הערבה רק יום אחד. זה מה שהגמרא אמרה בעמוד א', שעקרונית אפשר לצאת ידי חובה בערבה שבלולב גם למצוות ערבה, וזה גם מה שרב חיסטו אומר בשורה השמינית בעמוד ב' לפי רוב הראשונים. לעומת זאת, רבי עמי בשורה הראשונה בעמוד ב', הוא אומר שגם אם אני אעשה פעמיים, אפילו אז אני לא אצא ידי חובה למצוות ערבה. כי לדעתו, בשביל לצאת ידי חובה במצוות ערבה, אני צריך שהערבה תהיה בפני עצמה, בלי שלושת המינים האחרים. לכן זה לא יעזור לי לטול פעמיים, בכל מקרה אני חייב ערבה בפני עצמה. אז זה היה הדיון הראשון בחלק השלישי, דיון שהובא אגב מה שראינו בחלק הקודם, והדיון השני, אותו רבי עמי שבתחילת עמוד ב' אומר שהערבה צריכה להיות בפני עצמה, שם הוא אומר עוד משהו, וזה של הערבה צריך שיהיה שיעור. איזה שיעור? אז בזה יש מחלוקת באמוראים. רב נחמן אומר שצריך שלושה בדים, כלומר שלושה ענפים שיש עליהם עלים לחים, לעומת זאת רב ששת אומר שמספיק ענף אחד עם עלי לח אחד עליו. זה הסעיף השני, ועד כאן החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי והאחרון מתחיל באמצע עמוד ב', והוא מובא לגמרי בדרך אגב. מקודם בחלק השני ראינו שאייבו אבא של רב והעיד על רבי אלעזר ברבי צדוק שהוא נטל את הערבה בלי לברך, אז אגב זה מביאים עוד שתי הלכות שלמד אייבו מרבי אלעזר ברבי צדוק. דבר אחד זה שהוא סיפר שפעם אחת בשנת השמיטה בא לרבי אלעזר ברבי צדוק אדם אחד מאוד ישר, והוא סיפר לו שיש לו פועלים שמקשקשים את הזיתים, כלומר שמעודרים מסביב לגזע של העץ בשביל להברר את הקרקע, ובמקום לשלם להם בכסף הוא משלם להם בזיתים עצמם. עכשיו לגבי הסיפור הזה עולות שתי בעיות הלכתיות. בעיה אחת, שזה מה שאותו איש שאל את רבי אלעזר ברבי צדוק, האם זה בסדר שהוא משלם להם בזיתים? הרי הזיתים זה זיתים של שביעית, והוא אמור להפקיר אותם, לא להשתמש בהם בשביל לשלם לפועלים שלו. אז אמר לו רבי אלעזר ברבי צדוק, אתה צודק לגמרי, זה לא בסדר. אתה צריך להפקיר את הזיתים ולשלם להם בכסף שלך. ובאמת אותו אדם הקשיב לזה, והפסיק לשלם להם בזיתים, והוא הפקיר את הזיתים, והוא שילם לפועלים בכסף שלו. זאת בעיה אחת בסיפור. בעיה שנייה בסיפור זה שאלה שהגמרא שואלת, הרי בשביעית, לכאורה אסור לקשקש את לנות, הרי זה עבודת האדמה ואסור לעשות את זה בשמיטה. עונה הגמרא, זה תלוי למה אתה עושה את זה. אם אתה עושה את זה לאוקמי, כלומר לקיים את מה שכבר קיים שלא יתקלקל, אז זה מותר. אם אתה עושה את זה לעברוי, כלומר להגדיל ולהצמיח, אז זה אסור. ובאמת אותם פועלים עשו את זה לאוקמי, לא לעברוי, ולכן זה היה מותר. עד כאן הדבר הראשון שהבאנו עכשיו, שהביא אייבו בשם רבי אלעזר ברבי צדוק. הדבר השני שהוא אמר בשם רבי אלעזר ברבי צדוק, זה שאדם צריך לדאוג שאם הוא יוצא לדרך ביום שישי, שידאג להגיע למקום שבו מתכוון להיות בשבת אחרי ארבע פרסות. עכשיו ארבע פרסות לוקח ללכת בערך ארבע שעות, אז בעצם הכוונה היא תדאג להגיע למקום שבו אתה מתכוון להיות שבת עד שליש היום, ולא יותר מאוחר מזה. למה? כי אתה צריך להכין צורכי שבת, ואם תגיע יותר מאוחר אתה לא תספיק להכין. עכשיו על זה הם מפרשים מסבירים שכמובן שאם הוא מגיע למקום שבו הוא יודע שמישהו מכין כבר את האוכל לשבת, אם זה הבית, אם זה בית מלון, אז הוא יכול להגיע גם יותר מאוחר. כל הדיון כאן זה שאין מישהו שמכין בשבילו והוא צריך להכין בעצמו, אז האמירה היא אל תגיע מאוחר מדי, שיהיה לך זמן להכין. עכשיו על זה ברב כהנה ומוסיף משהו, ויש שתי גרסות מה הוא אמר. לפי שתי הגרסות הוא אומר שהדין הזה של רבי אלעזר ודאי כולל מישהו שנמצא במסע בדרך לבית שלו לשבת, כלומר למשל מישהו שיצא לדרך למסחר והוא חוזר עכשיו הביתה אחרי כמה ימים שהוא לא היה, אדם כזה מן הסתם אין איתו אוכל לשבת, כי הוא מניח שבבית שלו מכינים. בכל זאת, על זה אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, אל תסמוך על זה שמכינים, אולי אין להם מספיק, תגיע מספיק מוקדם הביתה בשביל שתוכל להכין בעצמך. זה לגבי אדם שבדרך לבית. עכשיו, מה לגבי אדם שבדרך לאיזה אכסניה לשבת? אז כאן יש שתי גרסות, ובפשטות, הן לא חולקות אחת על השנייה, הן פשוט מדברות על שתי סיטואציות שונות. לפי הגרסה הראשונה, רב כהנה דיבר על אדם שכיוון שהוא יודע שבאותה אכסניה אין אוכל, אלא רק לנה, אז הוא מביא בעצמו את האוכל איתו. ממילא, כיוון שיש איתו כבר אוכל לשבת, אז הוא לא צריך להקדים להגיע לאכסניה, כי ממילא הוא מביא את האוכל מוכן, אז הוא יכול להגיע מאוחר יותר. זאת גרסה ראשונה. בגרסה השנייה לעומת זאת, הוא מדבר על סיטואציה שהוא לא מביא את האוכל, ועל זה אמר רב כהנה, אם בבית אתה לא יכול לסמוך על בני הבית, ואתה צריך להקדים ליתר ביטחון בשביל להכין אוכל, כי אולי הם לא הכינו, אז באכסניה, כשאתה לא מביא איתך אוכל, כל שכן שאתה צריך להקדים, כי ממילא בבית, באמת יש איזשהו סיכוי שיהיה אוכל, אבל באכסניה הסיכוי לזה הרבה יותר קטן, ולכן ודאי שבמצב כזה אתה צריך להקדים בשביל שתספיק להכין אוכל. ובאמת לסיכום, רב כהנא מספר שבאמת פעם אחת הוא הגיע הביתה מאוחר לפני שבת, ולא היה אוכל מוכן, אפילו לא קסה דהרסנה, אפילו לא מאכל דגים מאוד פשוט לא היה לו לכבוד שבת. זה הדבר השני שאייב הוא סיפר בשם רבי לזר ברבי צדוק, ועד כאן החלק הרביעי של השיעור, בזה הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', אחרי זה יש עוד כמה שורות בגמרה שרק מעירים על מה שכתוב במשנה שהיו מסדרים את הלולבים במקדש על גבי ההצטבה, אז יש ברייתא שאומרת שזה היה על גג ההצטבה, אבל הגמרה מתקנת, זה לא על גג ההצטבה כי אין סיבה לשים את זה על הגג, אלא על גב ההצטבה, כלומר על איזשהו שולחן או ספסל, ומשם חילקו את הלולבים לעם. בזה הגענו למשנה בממהי עמוד א', נעצור כאן. נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על ערבה בזמן המקדש, אמרנו שהמקור זה דאורייתא או מערבי נחל לשון רבים, או הלכה למשה מסיני. אגב, זה ראינו דיון לגבי כהנים בעלי מומים, האם גם הם מקיפים את המזבח. בחלק השני דיברנו על ערבה שלא במקדש, אמרנו שזה מנהג או יסוד נביאים, על זה הערנו שלוש הערות. הערה אחת, הגמרא שאלה מה פתאום נביאים, הרי אמרנו שזה הלכה למשה מסיני, דאורייתא, אלא הסביר הגמרא בתשובה השנייה שבמקדש זה באמת הלכה למשה מסיני, גם במקדש שני, אבל גבולין, שם זה מהנביאים, או מנהג נביאים, או יסוד נביאים. זאת הערה אחת. הערה שנייה, ראינו הבדל בין רשי לבין שאר הראשונים, ביחס בין אותה תקנת נביאים לבין מה שהיום עושים זכר למקדש, שלפי רשי זה בעצם המשך של אותה תקנה, לשאר הראשונים זה לא המשך, אלא משהו שהתחיל באמת אחרי חורבן בית שני. והערה שלישית, יש נפקמינה בין מנהג נביאים ליסוד נביאים, וזה האם מברכים, שאם זה מנהג לא מברכים, ובאמת אייבו מספר בשם רבי לזר ברבי צדוק, שהוא לא היה מברך. זה הסעיף הראשון בחלק השני. בסעיף השני שאלנו אם כבר תקנו זכר למקדש, למה רק יום אחד, למה לא שבעה ימים כמו בלולב, על זה ענינו שלוש תשובות, או באמת גם בערבה זה שבעה, כי יוצאים מדי חובה בערבה שבלולב, אבל דחינו לא יוצאים מדי חובה, עוד מעט נראה למה. תשובה שנייה, כי הערבה זה רק דרבנן, אבל דחינו לא נכון, הערבה זה דאורייתא. תשובה שלישית, בלולב יש איזשהו יסוד גם בגבולין, כי הרי היום הראשון זה דאורייתא בגבולין, אבל בערבה אין שום יסוד מדאורייתא בגבולין, לכן שם תקנו רק יום אחד. עד כאן החלק השני. בחלק השלישי ראינו שני דיונים על הלכות ערבה. הלכה אחת זה האם צריך שערבה תהיה בפני עצמה, או שהיא יכולה להיות יחד עם ארבעת המינים ולצאת בה גם ידי מצוות ערבה. אז כאן ראינו בעמוד א' וברב חיסטה בעמוד ב' שלא צריך, אלא רק צריך ליטול אותה פעמיים, פעם אחת למצוות ארבעת המינים ופעם אחת לערבה. לעומת זאת רבי ימי אמר שכן צריך, זה דיון אחד. דין שני זה שרבי ימי גם אמר שערבה צריכה שיעור, ואיזה שיעור? רב נחמן אומר שלושה ענפים ממלאים לחים, רב ששת אומר אפילו ענף אחד ימלא לך אחד. זה חלק שלישי. בחלק הרביעי ראינו בדרך אגב עוד שני דברים שאייבו אמר בשם רבי לזר ברבי צדוק. דבר אחד זה לא לשלם לפועלים בזיתים של שביעית, כי צריך להפקיר את אותם זיתים. דבר שני, אל תגיע מאוחר מדי למקום שבו אתה אמור להיות שבת, כי אולי אין לך אוכל, אלא תגיע בזמן שיהיה לך זמן להכין אוכל, כמובן שזה במקום שבו הוא לא בטוח שיש מספיק אוכל גם בשבילו, לכן זה פחות נוגע למציאות של ימינו, כל טוב.